אנחנו שבוע שעבר הגבלנו את המבנה של בית יהודי למבנה של בית המקדש. דיברנו איך החלקים או הכלים השונים שנמצאים בבית הם תחומים שונים, הכלים בבית המקדש כמו תחומים שונים, פרטים שונים בעניין של בית המקדש. השבוע אנחנו חגגנו, היה את זין באדר. זין באדר זה יום ההולדת של משה רבנו. משה רבנו יש לו חלק מאוד עיקרי בבניית המקדש, המשכן. כמו שאנחנו נראה בעזרת השם בפרשת ויקהל, שלא רק שהמקדש נעשה על פי הציווי של משה רבנו, אלא מי שהקים את המשכן בפועל, מי שבנה אותו, אף אחד לא יכל לבנות את המשכן חוץ ממשה רבנו. משה רבנו הוא זה שהקים את המשכן בפועל. לבנות את המשכן זה בכוחו של משה רבנו. מזה אנחנו יכולים ללמוד שגם בנושא של בית המקדש, גם בנושא של בית, אחד הכוחות, גם בנושא של בית, אחד העניינים העיקריים להקמת בית, שמה שקורה בבית יהיה כמו שצריך, זה תלוי בכוח של משה רבנו. אנחנו צריכים לדעת מה זה הכוח של משה רבנו בחיים שלנו. מה זה העניין של משה רבנו? מביא האדמו"ר הזקן בספר התניא, בפרק מ"ב. מביא גם שם כך, שמשה רבנו הוא הנשמה הכללית שכוללת את נושא הדעת. משה רבנו הוא הנשמה הכללית שכוללת את הנושא, את העניין הזה שנקרא ספירת הדעת. הוא הדעת של עולם האצילות. כך אומר שם האדמו"ר הזקן בספר התניא בפרק מ"ב. הוא מביא את זה על שאלה שמובאת בגמרא. ומהתשובה לשאלה הזאת אנחנו נלמד קצת יותר מה באמת החשיבות הגדולה של נושא הדעת, איך מיישמים אותו בכלל בנושא של בית. הגמרא שואלת שכשמשה רבנו אומר בספר דברים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לאהבה אותו וכו', הגמרא שואלת על הפסוק הזה, שמשמע בלשון של התורה, שכאילו משה רבינו אומר לנו, נו מה אני כבר מבקש ממך, מה הקדוש הוא כבר מבקש ממך? רק שתראה את השם, תאהב אותו. שואלת הגמרא, אתו יראה, מילת רזות יתאי? האם לראה את הקדוש הוא זה דבר קטן? זה דבר מאוד לא קטן, זה דבר מאוד גדול. זה בכלל לא פשוט לראה את השם. ודאי לא פשוט לראה את השם, ודאי לא פשוט לאהוב את השם, זה בכלל לא פשוט. מה, יראה זה דבר קטן? הבעיה הזאת, זה בעיה מאוד... השאלה של הגמרא אנחנו כולנו מרגישים בתוכנו, בכל תחומי החיים. תמיד כשאנחנו עסוקים בנושא רגשי, התחושה שלנו זה שלכאורה לשנות רגש זה דבר מאוד מאוד קשה ואולי אפילו בלתי אפשרי. ככה זה נראה לנו. ובטח זה לא קל. אדם יכול להגיד טוב, לשנות מעשים אני יכול. זה קל. קל, אולי אני לא רוצה, אבל אם אני מחליט, אז אני אנהג אחרת, אני אנהג אחרת מאשר עשיתי עד עכשיו. אבל שאומרים לי, תשנה רגש, זה בכלל לא פשוט. רגש, שזה חוויה פנימית, זה בכלל לא פשוט. עכשיו, כשאנחנו עסקנו בשיעור הקודם, מה נדרש בבית יהודי, מה זה האווירה של הקודש, דיברנו על, על השמחה, דיברנו על האהבה, דיברנו על ההתקשרות, שזה הדת, שזה המזבח הקטורת, כל מיני עניינים פנימיים, שאדם כמובן יכול לשאול את השאלה הזאת, יפה מאוד שצריכים בבית שמחה, פותח את הלב לאהבה. ודאי שצריך מאוד אהבה, הרגשה חיובית, שנובעת מאותה ראייה חיובית שרואה את הטוב ואת השלם שבשני. אז ודאי שזה מאוד חשוב ומאוד נחמד, וודאי שזה עושה לנו שכל הקשר בבית יהיה אחר לגמרי. אבל, אם אין לי את זה, איך זה יבוא? זה מאוד נחמד להגיד שצריך הרגשה כזאת או אחרת. אבל אם היא נמצאת, היא נמצאת. אבל אם היא לא נמצאת, איך היא תבוא? מאיפה תבוא לי רגש אם הוא לא קיים? זה בדיוק השאלה של הגמרא, מה השם, על הפסוק, מה השם הלוקח השואל מימך? זה מגמר שרבה. זה לראה את השם, שזה עניין של הרגשה. זה דבר קטן, מלכת הזאת אותה היא, זה דבר קטן, זה בכלל לא דבר קטן, דבר מאוד מאוד גדול. זה דבר מאוד מאוד פשוט להשיג אותו. עונה הגמרא על זה, ומביא את זה אדמו הזקן בפרק מבית בתניה, עונה על זה הגמרא, אם כן זה דבר קטן, לגבי משה, זה דבר קטן. זאת אומרת, למשה רבנו, לראה את השם, לאהוב את השם, ללכת בדרכיו, זה דבר מאוד קטן. כך אומרת הגמרא. שואל את זה אדמור הזקן שם, בתניה, מה זאת אומרת שלגבי משה זה דבר קטן? מה זה עוזר לי שלגבי משה זה דבר קטן? עם מי משה רבנו מדבר? איתנו. התורה שאנחנו קוראים את התורה ושומעים את הדרישה, מה השם לוקח השואל ממה, זה מדובר לכל אחד ואחד. מי צריך לאהוב? משה רבנו? הוא בוודאי אוהב, זה לא זה דבר קטן, אבל מי צריך לאהוב? אני צריך לאהוב. מי צריך לראה את השם? אני. מי צריך להיות שמח? אני. ולי זה מאוד מאוד קשה, לי זה בכלל לא דבר קטן. אז מה שהגמרא שואלת אם זה דבר קטן, ואומר שלמשה רבנו זה דבר קטן, מה זה עוזר לנו? מסביר האדמו"ר הזקן יסוד מאוד מאוד גדול. אומר האדמו"ר הזקן, בכל אחד ואחד יש בנשמתו ניצוץ ממשה רבנו. הניצוץ ממשה רבנו זה מה שהסברנו מקודם, שמשה רבנו הוא הנשמה הכללית שכוללת את הדעת של כללות נשמות ישראל. והניצוץ ממשה רבנו זה כוח הדעת שנמצא בכל נשמה ונשמה. ואז מה המשמעות של הגמרא הזאת, לפי איזה מסביר אדמו"ר הזקן? שאותה נקודה של דעת שקיימת בך, אם תעבוד עליה, אם תעבוד על נקודת הדעת, אם יהיה לך דעת, באמת תראה שקל לשנות הרגשות. האהבה, יראה, לרחוש רגש כזה או אחר, או לסור מרגש שלילי, זה כבר נהיה דבר קל. אם אין לך את נקודת הדעת, אז באמת זה מאוד מסובך, זה מאוד קשה, זה אפילו יכול לראות לנו כבלתי אפשרי. אבל אם יש לנו את נקודת הדעת, נקודת הדעת זה המפתח הפנימי לאותו שינוי של רגשות. זה הכללות של הרעיון שנובע שמה בספר התניא בפרק מ"ב. מה הרעיון הזה, שהוא רעיון מאוד יסודי ומאוד בסיסי, מלמד אותנו לגבי כל מה שהסברנו מקודם, וכל המבנה הרוחני של בית יהודי מול הדרישות הרוחניות. כיוון שעיקר העניין של הדרישות הרוחניות שקשורות בבית, צריכים הרבה לעשות, זה ודאי. לפעול, כל דבר מחייב עשייה, עשייה נכונה, אבל במיוחד בבית, ובחוק כדי להגיע לקשר פנימי, אמיתי ושלם, צריכים את ההרגשה, את הלב, את אותם בחינות שדיברנו עליהן בשיעור הקודם, אותם בחינות שהם בעצם יוצרים את החוויה, את האווירה האמיתית ששם נבנה כל הקשר. וכיוון שהדברים האלה הם דברים רגשיים, שמחה, אהבה, התקשרות, אדם יכול לשאול את עצמו את השאלה, איך אני מרים כזה דבר, איך אני מרים כזה פרויקט? אם הוא ישנו, ישנו, אבל אם הוא לא ישנו, איך אני מרים כזה דבר? ופה באה אותה תשובה שהתחלנו היום את השיעור. באמת להקים את המשכן או להקים את בית המקדש זה לא פשוט. הכוח שאיתו מי שיכול להקים את המשכן זה משה רבנו. ועל סמך זה אנחנו כמובן אומרים, הכוח האמיתי שאיתו אתה עושה עבודה לשנות ולפתח קשר נכון ואמיתי, זה הכוח הפנימי של משה רבנו שבתוכנו, שהכוח הפנימי הזה זה כוח הדעת וההתקשרות. אותו כוח דעת שזה הכוח של משה רבנו, איתו אתה בעצם עושה את העבודה. עד כאן העיקרון, הכלל. עכשיו אנחנו צריכים לנסות לרדת קצת, לנסות להבין מה המשמעות של הכלל הזה ואיך משתמשים בו, אבל בשביל זה צריכים להבין קודם כל, כל נקודה רגשית, בין אם כמובן אנחנו עסוקים כאן כרגע בבית, אבל כל נקודה רגשית שאיתה אנחנו בעצם צריכים להתמודד, צריכים לעבור שינוי רגשי, הכוח שאיתו עוברים, זה נהיה, כשזה קיים זה נהיה קל, וכשזה לא קיים זה נהיה מאוד מאוד קשה, זה כוח הדעת. הדעת הוא המפתח, זה הלשון של הזוהר, דעת זה המפתח בקליל שיט. זה המפתח של כל השש מידות. יש לנו שש מידות. אהבה, חסד, יראה, מידת הגבורה, רחמים, שזה מידת התפארת, אחרי זה נצח, הנצחנות, הביטחון, העוד, היסוד, היסוד. כל השש מידות, מי החסד עוד ליסוד?
אהבה, חסד, יראה.
חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שהפנימיות שלהם זה אהבה, יראה, רחמים וכך הלאה. השש מידות האלה, המפתח שלהם זה הדעת. זאת אומרת, המפתח של כל שינוי של תהליך רגשי, זה אותו כוח הדעת. לכן, אם לא הייתה לנו דרישה פנימית, אם היינו כאלה שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות, ודאי שהמעשה הוא העיקר. ודאי שאחרי, לא רק שהמעשה הוא העיקר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כשאתה עושה, זה גם משפיע עליך לרגש. אבל אם כל הדרישה ניתן הייתה מעשית בלבד, אז לא היינו צריכים את כוח הדעת. אבל כמובן שהדרישה שלנו זה לשנות, לפתח הרגשה, לצאת מהרגשות שליליות, להגיע להרגשות חיוביות, להגיע לאותו מצב פנימי שאתה אוהב, שאתה ירא ממה שצריך לראה, אתה לא ירא ממה שלא צריך לפחד, וכך הלאה. הכוח שדרכו אנחנו יוצרים את השינוי הפנימי הזה, של הרגש, של העבודה הפנימית, זה אותו כוח של דעת. זה מה שהגמרא עונה לנו, זה מה שהמורה הזה כן מסביר, שבאמת לגבי משה רבנו זה קל. והמורה הזה כן גם מביא שם, שזה חלק מהמשמעות של הפסוק, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. כלפי הקדוש ברוך הוא אומר, כדי שתעבוד אותו בלב שלם ובנפש חפצה, העבודה היא לפי הדע את אלוקי אביך. אם יש ידיעה, אז יש עבודה רגשית. אם אין ידיעה, אתה לא יכול לעשות את העבודה הרגשית הזאת. אז התהליך של העבודה הרגשית, כל השינוי הרגשי, תלוי באותו מקום של דעת, אותו מקום של ידיעה, וזה הלשון שם של אדמו"ר הזקן, שלפי דרגת הדעת, ככה דרגת העבודה שבלב. אז זה אותו משהו, זה ככה כלפי הקדוש ברוך הוא, וככה גם כלפי בבית. הרי ודאי, עיקר הקשר בבית, זה סוד של ידיעה. העיקר הקשר זה הרגשות שמתלוות. אבל לא סתם התורה מכנה את הקשר כידיעה, כי הידיעה זה המפתח לכל התהליך הרגשי. מה זה אותה ידיעה? מה זה אותה דעת שאיתה אנחנו בעצם משנים את הדברים? מה זה דעת? דעת, קודם כל, זה שייך לתהליך השכלי של האדם. זאת אומרת, דעת זה לא רגש. למרות שזה הרגשה, אבל זה לא רגש. רגש זה אהבה, זה יראה. דעת זה חלק מהשכל שלנו. השכל מחולק לשלושה חלקים. כולנו יודעים את זה ודאי. בשכל יש חוכמה, בינה ודעת. כל התהליך השכלי מחולק, לפי מה שבואר בחסידות ובקבלה, בשלושה חלקים שנקראים חוכמה, בינה, דעת. חוכמה זה היכולת לתפוס רעיון באופן כללי, נקודה, להבריק רעיון חדש, או לתפוס רעיון, לקלוט אינפורמציה חדשה. כל אינפורמציה חדשה שאתה קולט אותה, אתה קולט אותה בכוח החוכמה שלך. החוכמה זה הכוח לקבל ידיעות חדשות, או בהברקה, או אתה קורא משהו, אתה שומע משהו, ואתה קורא. כשאתה קורא משהו, אז הקריאה הראשונה, התפיסה שאתה תופס את הרעיון, זה כוח הדעת, זה כוח החוכמה, שבו אתה קולט את הרעיון החדש. אחר כך יש לנו בינה. מה זה בינה? בינה זו אותה יכולת לקחת את הרעיון החדש. אותה יכולת לקחת את הרעיון החדש, לנתח אותו לפרטים, להסיק את כל המסקנות שיוצאות ממנו, לפרט אותו, להמחיש אותו. כל הפירוט שאתה לוקח את הנקודה, את הרעיון החדש שיבריק לך, או שקראת אותו, ששמעת אותו, שתפסת אותו, ואתה עושה מזה בניין שלם, אתה מבין אותו היטב לפרטיו, זה נקרא בינה. עד כאן זה חוכמה ובינה. ודאי, ודאי, שכל שינוי רגשי בלב מחייב חוכמה ובינה. אנחנו עוד נדבר על הדעת, אבל כל שינוי, זאת אומרת, אדם שרוצה, נגיד זה בצורה פשוטה, קשה לך עם ההרגשות שלך, זה לא מתחיל בהרגשות. קודם כל, האינפורמציה שעוברת לך בראש היא לא נכונה. קודם כל זה מתחיל שם. יש איזה ידיעות, אינפורמציה, שדרכם אתה יודע איך צריך להיות, מפרש את מה שקורה בעולם. יש לך איזה ידע מסוים. הידע הזה, מה טוב ומה לא טוב, הוא לא נכון. אם הידע שלך היה נכון, זה לא היה פותר את הבעיה הרגשית שלך, כמו שמיד נסביר, אבל זה היה מקדם אותך לפתרון. כי כשאנחנו לא יודעים, כשיש לנו הנחות, או יסודות של תפיסה שכלית מוטעת, כשאנחנו חושבים על דבר לא טוב שהוא טוב, או חושבים על דבר טוב שהוא לא טוב, זה בעיה של ידע. או שאנחנו לא מבינים עד הסוף, אז אם אדם למשל חושב בשכל, לפני שיש לו בעיה רגשית, חושב בשכל שהתגובה הכי ראויה כשפוגעים בי זה להחזיר פגיעה, לפגוע בחזרה. ככה הוא חושב, ככה זה יושב לו בשכל. יש לו זה, הוא ראה, מאיפה נכנס לו כזאת ידיעה, הוא ראה ככה שככה מרוויחים, ככה מצליחים, הוא ראה שככה נוהגים, אז יש לו זה מין ידיעה שכלית כזאת, קודם כל, שככה צריך להיות. אז ודאי, אם יש לו ידיעה כזאת, אז ודאי שאחר כך כל העולם ההרגשות שלו יהיה בעייתי. כי אם ככה אני חושב, אז כשמישהו פוגע בי, אני ישר נכנס לאותה אנרגיה שאני רוצה לפגוע בו חזרה, כי הידיעות שלי הן בבעיה. לא למדתי נכון איך נוהגים, לא למדתי נכון איך פועלים. אז ההתחלה של כל שינוי רגשי, זה עיקר ההתחלה, זה הידיעות שעומדות מאחורי הראש של האדם.
בפסוק, רק כדי להמחיש את זה קצת יותר, את מה שכרגע אמרנו, למרות שלא הגענו לעיקר שאנחנו רוצים לעסוק בו היום. יש פסוק שמובא הרבה במאמרי החסידות. לפי שכלו יהולל איש. לפי השכל, גם אדמור הזקן מביא זה גם בתניה, לפי שכלו יהולל איש. איש זה רגש. המילה איש זה שייך לצד של הרגש של האדם. איש אישה, יש אדם ויש איש. אז כמו שאומר הרבי, מביא את זה בספר היום יום, אדם זה מעלת המוחין, השכל, ואיש זה מעלת המידות, רגש. מה אומר הפסוק, לפי שכלו יהולל איש? שמה שמאיר לך, להלל זה כמו להעיר, מה שמאיר לך את הרגש שלך, לפי מה מתגלה הרגש, לפי השכל. ומה זה השכל כאן? הידיעות. אם אדם יש לו ידיעות מוטעות, העולם הרגשי שלו יהיה מוטע. איך הוא רכש ידיעות מוטעות האדם? איך הוא רכש אותם? או שהוא ראה ככה כשהוא היה ילד קטן, או ראה אחר כך ברחוב, או שלימדו אותו בטלוויזיה, או בסרטים, או ראה כל מיני דברים אחרים, נכנסו לו ידיעות איך צריך, איך, מה זה טוב ומה זה לא טוב. הידיעות האלה שנמצאות לו בתוך הראש, אותן הנחות, משפיעות לו על כל העולם הרגשי שלו. זה לפי שכלו יהולל איש. זאת החוכמה והבינה. ולכן ודאי כשלב ראשון, לכל שינוי רגשי, השלב הראשון זה ללמוד ולהבין מה נכון להרגיש. איך נכון לפרש את המציאות. אם אתה לא רואה איך נכון, אם יש לך הנחות לא נכונות, אז אתה ודאי תרגיש בצורה לא נכונה. אז לכן ההתחלה זה תמיד לבדוק את הידיעות שלנו. לבדוק מה יושב לנו, וגם לדעת להגיד, ככה אני ראיתי, אבל ככה לא עושה. ככה ראית, ככה חשבתי, אבל זה לא נכון. זאת ברור בידיעות שלנו, על סמך הלימוד, מה נכון ומה לא נכון. מה האמת ומה לא אמת, ולהגיע למסקנה איך באמת ראוי לפעול ולהרגיש בתוכם. אבל כולנו כבר מבינים שמה שכרגע תיארתי זה לא יעזור עדיין. ולמה זה לא יעזור? כי הרבה פעמים אנחנו יודעים מה נכון, יודעים הכוונה, יש לנו את האינפורמציה, וזה ברור לנו, ואנחנו יודעים את טבע, החוכמה והבינה הם נכונים, אנחנו יודעים בדיוק מה נכון ומה לא נכון. למדנו, שמענו, קראנו, הבנו, הסכמנו, הכל בסדר. אבל אחרי שאנחנו יודעים, אנחנו פועלים בדיוק הפוך. ואז יש את התופעה הזאת שהראש שלי יודע, השכל יודע שלא ראוי לנהוג כך, או לא ראוי להרגיש כך, זה רגש לא מתאים, זה רגש לא נכון, זה רגש הרסני, זה רגש לא טוב. אני יודע את זה, אין לי ספק בזה. אבל הרגש שולט עליי. מה אני יכול לעשות? אני יודע, ואני מרגיש הפוך. לכן אומר האדמו"ר הזקן, בתניא בפרק ג', פרק ג', אומר האדמו"ר הזקן בתניא, בסוף פרק ג', שהעיקר לשינוי הרגשי זה לא רק החוכמה והבינה, אלא העיקר זה הכוח השלישי של השכל, זה כוח הדעת. זה העיקר. זאת אומרת, אי אפשר בלי חוכמה ובינה, כי אם יש לך תמונה לא נכונה, דעת לא יעזור. אבל אחרי שיש לך תמונה נכונה של המציאות, שהתמונה הנכונה של המציאות זה החוכמה והבינה, אז חייבים את הדעת, וזה העיקר לשינוי הרגשי. כי רק חוכמה ובינה לבד, הרגש לא ישתנה ולא יושפע בצורה אמיתית. אי אפשר בלעדי החוכמה והבינה, אבל היא לא מספיקה. העיקר מה שמשנה את העולם הרגשי זה הדעת. ואומר אדמו"ר הזקן שם בפרק ג' בתניא, מה זה כוח הדעת? אומר אדמו"ר הזקן כך, דעת זה ההתקשרות, ההתחברות, ההזדהות הפנימית עם השכל, עם החוכמה והבינה. במילים פשוטות, מה זה דעת? למדת איך ראוי להיות דבר מסוים. איך ראוי להיות דבר מסוים. איך ראוי לפעול. אתה יודע שאיך ראוי להרגיש. למדת, הבנת את זה טוב. אבל אחרי שלמדת ואחרי שהבנת, זה עדיין לא מספיק. ישבת, שמעת שיעור, מצוין. קראת שיחה, אז כל... למדת, הבנת, זה מצוין. אי אפשר בלי זה. אבל זה לבד לא מספיק. מה הדבר שישנה לך את התחושות, את הרגש, שיותאמו למה שהבנת והשכלת, זה אותו דעת. אם אתה תזדהה, אם תתקשר, אם תתחבר פנימית, אם תשים את עצמך, את ההזדהות שלך, עם מה שאתה בעצם הבנת, אז תראה שקורה מהפך, והלב שלך נמשך אחרי מה שהבנת. אבל אם הבנת, טוב, אני הבנתי. אבל אתה לא עסוק בזה, אתה לא חוזר על זה, אתה לא משנה לזה, אתה לא מזדהה עם זה. ועיקר ההזדהות זה להתעסק עם הדבר. עיקר חוויית ההזדהות קשורה עם התעסקות עם הדבר. בלי ההתעסקות הפנימית עם הדבר, אתה לא, הרגש לא ישתנה. לכן הכוח שבייחוד משנה את הרגש, שיותאם להבנה הנכונה והאמיתית, זה אותו תהליך של התקשרות והזדהות, שהוא נמצא בכוח הדעת. לכן הדעת, אותה הזדהות והתקשרות, היא בעצם המפתח לשינוי הרגשי. עכשיו, מה זה בדיוק אותו דעת? אמרנו כמה מילים כאן. הזדהות, התקשרות, התחברות. אבל מה זה, איך עושים את זה מבחינה מעשית? טוב, אני רוצה להתקשר לדבר. טוב, למדתי, קראתי שיחה. אני מבין שזה ממש מדבר לחיים שלי, וזה ממש ככה אני צריך להרגיש. מה שכתוב כאן. ככה אני צריך להרגיש. אני רואה שזה זה נכון לי. שמעתי שיעור, אני רואה שזה נכון. בסדר, אני מבין. זה עשה לי איזו תנועה בלב, כן? ברגע שהבנתי. זה עשה לי איזו תנועה בלב. ככה אני רוצה להיות. ככה אני אהיה. כמה זמן זה השפיע עליי? תלוי. יש אחד דקה. יש אחד שזה השפיע עליו שעה. יש אחד זה השפיע עליו יום. יש אחד שזה השפיע עליו יומיים. אבל אחרי זה זה עובר. אחרי זה זה עובר. כל השפעה כזאת עוברת. למה זה השפיע עליך דקה? כי היה לך קצת דעת. זאת אומרת, שתוך כדי שהבנת, קצת הזדהית. עסקת בזה, זה השפיע עליך. אם זה השפיע עליך שעה, סימן שהיה לך קצת יותר הזדהות. פנימית. קצת היית יותר מחובר לזה. לדוגמה, מה ההבדל? מה ההבדל אם זה הושפעת לדקה או הושפעת... מה ההבדל אם הושפעת לדקה או הושפעת לשעה? כשאתה למדת את זה, כמה היית שם? כמה זה דיבר אליך? כי אם קראת את זה כאינפורמציה, שמעת את זה כאינפורמציה, אמרת, זה לא כל כך אפילו, זה לא שייך אליי, זה לא מדבר אליי. טוב, אינפורמציה אולי מעניינת, אבל לא שייכת אליי, זה לא ישפיע עליך אפילו דקה. אם כששמעת את הדברים, מבחינה פנימית אמרת, וואו, זה שייך אליי, קצת אמרת את זה, זה ישפיע עליך קצת, כי היה לך קצת דעת. אבל כל שייכות כזאת היא חולפת. יש לך איזו שייכות, אבל היא נוגעת בך קצת. מה קורה אחר כך? אחר כך, באופן טבעי, יש דברים אחרים שחשובים לך ומעניינים אותך. מה קורה כל אחד בעולם שלו? מה קורה בתחום הזה? מה קורה בתחום הזה? יש לך תרדה כזאת, עניין כזה שמטריד אותך. יש הרבה דברים שבהם אנחנו עסוקים ומטרידים אותנו בחיים. אותם דברים שאיתם אנחנו עסוקים ומטרידים אותנו, מסיחים לנו את הדעת, כיוון שאנחנו עכשיו עסוקים בדברים אחרים, זה מסיח לנו את הדעת מאותה הבנה שכששמענו אותה וידענו שהיא כל כך חשובה לנו, היא כל כך נכונה לנו, אבל עכשיו היא הוסחה, נשארה בהבנה, נשארה באינפורמציה. אם יש לנו זיכרון טוב, אם לאדם יש זיכרון טוב, אז אחרי, גם אחרי חודש, שמזמן ההשפעה הרגשית של הדבר עברה אליו לגמרי, אם יש לו זיכרון טוב, הוא יכול להגיד, אתה יודע, אני פעם שמעתי כזה דבר, או קראתי כזה דבר, וככה זה נכון. זיכרון זה שאתה נשאר בזיכרון. זיכרון פחות, הוא לא משכח מה שהוא למד. אבל אם יש לו זיכרון טוב, הוא יכול להיות גם אחר כך לזכור. אבל גם מה שהוא זוכר כשישאלו אותו, זה לא משפיע עליו ביום יום. כי זה נשאר באינפורמציה, והדעת לא מרוכזת. אז לפי זה, מה הדבר, מה התהליך הפנימי, שעל ידו האדם יוצר שינוי רגשי תמידי, כאשר, זה הלשון שאדמור על הקן שם בפרק ג', שהוא לא מסיח את הדעת מהדבר. זאת אומרת, אותו רעיון שהוא חשוב לך, אותו רעיון, אותו שכל, אותו חוכמה ובינה, אותו שיעור, אותו שיחה, אותו פרק תניא, או כל אותו דבר שאתה יודע שהוא נוגע לך, שהוא חשוב לך, כי למה? כל דבר נוגע לי, כל דבר חשוב לי, זה נכון, שכל דבר נוגע וחשוב, אבל לא לכל אחד יש בדיוק את אותו עניין בחיים. יש אחד שאצלו, הבעיה אצלו, זה שהוא מאוד לא שמח. זה הבעיה שלו. הוא לא שמח. אז מלא, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, הוא לא יכול לקיים השיר שמח בחלקו. זה מאוד קשה לו. כי הנטייה שלו זה להיות עצוב. זה הבעיה שלו. אז ממלא, שיחות למשל, שיחות או הסברים שמדברים על עירת שמיים, זה נחמד מאוד, אבל זה לא בדיוק נוגע לו. זה נוגע, אבל זאת לא הבעיה שלו. לא בזה הבעיה שלו, כי הוא יראה שמיים. יראת שמיים לא בעיה. אבל מה הנקודה שחשובה לו? השמחה. אז לכן הוא זקוק לקשר את דעתו באותו פרק או באותו שיחה או באותו עניין שמסביר למה הוא צריך להיות שמח ואיך הוא צריך להיות שמח. ואז כשהוא יקשר את דעתו בזה, יתעסק בזה ללא ערב, לאט לאט הוא יראה שהלב שלו נפתח למקום הזה. כמו שבאותו פעם ראשונה שהוא שמע או קרא את הדבר, אז ברגע הזה שזה ממש, וואו, זה כל כך נוגע לי, אז בדקות אחרי זה או בשעות אחרי זה, כמו שאמרנו מקודם, באמת נהיה לו יותר טוב. אבל אחרי זמן קצר, זה דואך, כי זה הדעת, נזבה משמה, הוא השיח את הדעת מהדבר. ברגע שהוא השיח את הדעת מהדבר, ממילא הרגש דואך, ככה זה התהליך. אז לכן שינוי אמיתי, רגשי, בתחום שאתה זקוק לו, כי כל אחד בתחום שלו, כל אחד בחולשות שלו, וכל אחד יש לו את החולשות שלו, כל אחד יש לו את התחומים שלו, כל אחד יש לו את הנקודות שיותר קשות לו, זה כלל מאוד מאוד חשוב לדעת אותו. כך הרבי מבין, שאותן נקודות שהן קשות לנו, ותמיד אנחנו נכשלים בהן, ותמיד אנחנו לא מצליחים, ותמיד ככה מסובבים אותנו, ותמיד שם אנחנו נכשלים, זה הנקודות היותר מהותיות לחיים שלנו. זה בעצם אותה נקודה שאם ננצח אותה, ננצח את הכל, ואם ניקשל בה, אנחנו ניקשל. וגם אם ננצח בדברים אחרים, דברים אחרים, פחות חשובים ופחות רציניים, אבל את הנקודה הזאת אנחנו נעזוב אותה ולא נתעסק איתה כמו שצריך, אנחנו לא נצליח לעשות את העבודה השלמה שלנו. מדוע? כי הנקודה החלשה, הנקודה שקשה לנו, היא הנקודה ש... ומה סתם? זה לא סתם נקודה חלשה וקשה. זה הנקודה ששם אנחנו תמיד נכשלים. זה הנקודה שתמיד חוסמת אותנו. כל אחד יש לו, כל אחד יש לו אותן נקודות שיותר מכל חוסמות אותו. ואם הוא יסתכל נכון על חייו, הוא יראה שתמיד כשאני מגיע למצב הזה, אני לא עושה, או לפעמים כן עושה, מה שאני צריך לעשות, וכשאני לא מצליח, העסק מסתבך, וכשאני מצליח, נהיה יותר טוב, אבל תמיד זה חוזר לנקודה הזאת. ואם אני אהיה מאוד נחמד בדברים אחרים, ומאוד טוב בדברים אחרים, אבל כשאני אגיע לנקודה שתמיד חוזרת אליי, אני לא אתמודד איתה, אז שוב אני אקשה. ואז הנקודה הזאת שהאדם מתמודד איתה, זו אותה נקודה שיותר חשובה לו, ודווקא בה יש יותר קלות, יותר נוח להשיח את הדעת. ודווקא בה, עיקר העבודה זה לא להשיח את הדעת, להתרכז ולדעת שזה העניין שלי, ודרכו בעצם לעבוד. אז ממילא, זה עצמו, הדרישה הזאת, לא להשיח את הדעת, זה בעצם המפתח, כמו שאמרנו מקודם, המפתח לאותו שם. אז נתן אותה את ההסבר הפשוט, מה זה לא להשיח את הדעת? להתעסק בדבר עוד ועוד. עיקר, למדנו את זה באחד השיעורים הקודמים, לפני מספר שיעורים, עיקר הכלי שאיתו אנחנו מתעסקים ממשהו ולא מסיחים את הדעת ממנו, זה המחשבות.
מי שלא מסכים ממנה את הדעת, זה המחשבות.
עיקר הדבר...
רגע, לא, אני
חושב. אנחנו אמרנו שהכלי או הדבר בעיקר שאיתו אנחנו דואגים לא להשיח את הדעת, או מסיחים דעת המחשבות. כשאדם חושב על משהו, עוסק איתו במחשבה, הוא מחובר אליו. כשאדם לא חושב על משהו, הוא לא מחובר אליו. כשאדם חושב, זה נקרא לכם להשיח את הדעת, זה לחשוב על משהו אחר. ולרכז את הדעת בדבר, זה לחשוב על זה. אופה, המילה, הכלי, זאת אומרת, שאנחנו מנסים להבין איך אני מזדהה, מה, דרך מה אני יוצר חיבור עם דבר. אז אם אני עכשיו, למשל, מאוד מחובר לרעיון, מאוד מחובר אליו, אבל אני חושב עליו בערך פעם בשנה. אז אם אני חושב עליו פעם בשנה, אז אני, מה זה אומר? שאני לא מחובר אליו. למה אני לא מחובר? כי אני לא חושב עליו. כי עצם זה שאני חושב עליו פעם בשנה, נגיד ביום כיפור, זה מראה שכל השנה כולה זה לא היה. כל השנה כולה זה לא היה במחשבה שלי. אז על מה חשבתי כל השנה כולה? על דברים אחרים. דבר של להיות מחובר אליו, זה המבחן, זה כאילו מה שאנחנו קוראים, זה כלל מאוד מאוד חשוב, שבלעדיו אדם לא יוכל לעשות שינוי אמיתי. או כמו שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להקים את המשכן, להקים את העולם הרגשי שבבית, דרך הדעת, כמו שהסברנו בתחילת השיעור, זה המשה רבנו, זה עם הדעת, שאיתו מקימים את המשכן, איתו בונים את הבית, אז הכלי העיקרי שזה הדעת, נבחן במחשבה. זאת אומרת, אם אדם שרוצה להיות מחובר למשהו, להזדהות עם משהו, הוא צריך פשוט לחשוב עליו. והדבר מאוד פשוט, רעיון מאוד מאוד פשוט, שכל אחד יכול לממש אותו ולבחון אותו. אמרנו מקודם דוגמה, אדם שחסר לו, זה כולנו, חסר לו קצת שמחה בלב. אז הוא צריך עכשיו להיות קשור בנושא הזה של שמחה.
למחשבה.
עכשיו, מה זה להיות קשור לנושא של שמחה? אז הוא לומד למשל פרק בתניא, או שיחה, שעוסק בנושא של שמחה. הוא למד, קרא את הפרק הזה. יופי, כשקראתי, זה עשה לי משהו. כשקראתי. כי כשקראתי, הייתי ברגע הזה מחובר לזה. למחרת, עד לשנה הבאה, לא קראתי את זה שוב. אז אם עד שנה הבאה שמגיע, לא קראתי את זה שוב, אז ישפיע עליי באותו רגע, ואחר כך זה לא ישפיע עליי. אם אני רוצה לדעת את הדבר, שזה ישפיע עליי ביום יום, אני צריך לקרוא את זה כל יום, את אותו פרק. ואם אני באמת רוצה שזה ישפיע עליי, אולי אני צריך לקרוא אותו כל שעה, אם יש לי זמן, אבל לקרוא את זה כל שעה, להוציא את הדף אי אפשר, אבל לפחות... לחשוב עליו, אתה יכול כל שעה. אתה יכול לחשוב על כל שעה. זאת אומרת, עצם המחשבה על הדבר יוצרת... עצם המחשבה על הדבר יוצרת את ההזדהות עם הדבר. דבר שאתה... נגיד אפילו יותר מזה. נגיד יותר מזה. אדם לא חווה חוויה שעכשיו תיארנו אותה בצורה פשוטה, שהיא כזאת, כשאני קורא את זה, זה משפיע עליי. אדם קורא משהו, רעיון עמוק, רעיון שמדבר אליו, הבנה נכונה של המציאות, הבנה עמוקה של החיים, והוא קורא את זה והוא אומר, זה לא אומר לי כלום. לא אומר לי כלום. אני יודע שזה נקודה, הוא יכול להגיד, אני יודע שזה הכי חשוב לי, כי אני יודע שבזה אני נכשל. אבל מה שכתוב כאן לא אומר לי כלום. זה נאמר, זה מאוד עוסק בנושא שלי, אבל אני לא מתחבר, זה לא אומר לי כלום. המקרה הטוב זה מה שאמר לו מקודם, זה אומר לי, אני, באותו רגע זה נוגע בי, אחר כך אני מסיח את הדעת. אבל יש גם מצבים שאדם קורא משהו, וזה לא אומר לו כלום. כלום לא אומר לו. אם הוא ייקח את הדבר הזה, שלא אומר לו כלום, ויקרא אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ויחשוב עליו עוד, ועוד, ועוד, פתאום הוא יראה שזה מתחיל להגיד לו. וכשהוא יקרא את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה יגיד לו המון. זה ימלא אותו. זאת אומרת, תהליך ההתחברות עצמו אל הדבר, הוא עצמו קשור במחשבה. זאת אומרת, כשאתה חושב על דבר מסוים ללא ערף, כאילו בעל כוחך אתה תתחבר אליו. כאילו, יש כוח לעיסוק במחשבה שיתחבר, ולכן ככה מובא במאמרי החסידות. שכשאדם נמצא מול נקודה מסוימת, שהוא יודע שהוא צריך להיות מחובר אליה, והוא לא מחובר אליה, הדרך שלו להתחבר זה כמו קבלת עול, כמו החלטה, מה? להתעסק ולהתעמק בדבר הזה, למרות שהוא לא, כאילו מרגיש שזה לא מדבר אליו. אבל ברגע שהוא מקבל על עצמו להתעסק, ולהתחבר עם הדבר בקבלת עול, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו למשל, אני אלמד את הדבר הזה 100 פעמים. פעם ראשונה זה קשה, כי זה לא מעניין. פעם שנייה זה כבר נמאס. אני כבר זה. פעם שלישית, זה כבר, אני כבר לא יכול להכיל את זה. פעם רביעית, אבל לא, אני אמרתי 100 פעמים, אני אלמד את זה פעם רביעית. פעם השישית, פתאום יתחיל להגיש, זה טעים. פעם השביעית, זה ידבר עליו יותר. וככה יותר ויותר ויותר הוא ימצא את עצמו בתוך הדבר הזה. הוא יראה איך שכולו, וכמה שאדם חוד, כאילו, עוסק בזה יותר ויותר, ככה זה נהיה חלק ממנו, וזה נקרא שהוא יודע את הדבר, וככה זה משפיע עליו. עכשיו, העיקרון הזה, זה העיקרון, זה המושג שנקרא דעת. דעת זה עיסוק בדבר ללא ערף. זה המושג דעת. להתעסק במחשבה עם הדבר, ולכן שלמות של דעת זה עיסוק במחשבה. אדם לא יכול ליצור שינוי אמיתי רגשי בתוכו ללא דעת. דעת הוא המפתח של... עכשיו, בוא נגיד עכשיו הפוך. אם אני תקוע בבעיה מסוימת, והיא לא מרפאה ממני. כאילו הבעיה, אני רוצה לשנות ולא מרפא. אתה צריך לדעת שזה לא סתם אתה תקוע בזה. הדעת שלך, יש לך דעת בעייתית, שמחוברת על הדבר הזה. אתה באיזה מקום עוסק בו? במודע או לא במודע? כי אם אתה לא היית עוסק בו, היית מתעסק במשהו אחר, היית מסיח את הדעת מזה, ניתן דוגמה כדי להבין. אדם נפגע ממישהו, נפגע, והוא כועס. עברה שנה, עברה שנתיים, עברה שלוש. כועס, עדיין כועס. איך זה יכול להיות ששנתיים עברו אתה עדיין כועס? פשוט מאוד. אתה עסוק בזה במה שהוא פגע בך. אתה פשוט עסוק בזה, אתה חושב על זה. אתה עסוק בזה. כי אם לא היית עסוק בזה, אם היית אומר... לעצמך. הוא לא פגע בי, ויותר אני כבר לא חושב עליו, לא עוסק איתו. החוסר עיסוק היה מרגיע את הכעס. עם הזמן. העובדה שאתה עדיין בוער כל יום ויום אתה נזכר בו, זה בדיוק הכוונה שאתה כועס כמה, אתה כל מה נזכר בו וחווה את החוויה, אתה עוסק איתו. כשאתה עוסק איתו, הרגש פועל עליך. אין רגש בלי הזדהות עם דבר. והזדהות מחייבת התעסקות בדבר. אם אין התעסקות, אין הזדהות. כי הזדהות תלויה במחשבה. כשאדם, לכן אחד מהדברים העיקריים שמרפים הזדהות בעייתית, זה פשוט להזדהות עם משהו חדש. כשאתה מזדהה עם משהו חדש, אבל מזדהה, עוסק בו, מתמלא ממנו, ההזדהות החדשה מוציאה אותנו מההזדהות הבעייתית. אבל לעומת זה, כשאתה לא עוסק במשהו אחר, אתה עסוק עם אותו דבר כל הזמן, אז אתה נשאר תקוע בו. זה העיקרון שהוא מאוד מאוד חשוב שאומר לנו, שכדי לבנות עולם רגשי אמיתי, אז זה לא חוכמה, לא מספיק החוכמה, כמו שנגיד, זה לא חוכמה רק לדעת מה צריך להיות. כי אם אתה רק יודע מה צריך להיות, לדעת במושג אינפורמציה, לא במושג ידיעה שאנחנו מדברים עליה כרגע, שזה כוח הדעת. אם אדם חכם ונבון, בלשון של אדמו"ר הזקן בתניא, אדם חכם ונבון איך צריך לחיות. חכם ונבון, הוא למד והוא יודע במושג הזה, הוא חכם ונבון. אבל הוא לא עוסק עם זה פנימית ללא ערב, הוא לא מתמקד בדבר, הוא לא מעורר את ההזדהות שלו עם הדבר, הוא לא ישנה באמת את המקומות החלשים שלו. הוא לא ישנה באמת את המקומות בעייתיים. הוא לא ישנה באמת את אותו עולם רגשי פנימי שהוא כרגע הבעיה, כי כל שינוי רגשי מבוסס על הדעת. וכולנו גם יודעים את זה, בכל תחום בחיים שזה עובד ככה. אנחנו לא יודעים שזה עובד איתנו ככה. למשל, אדם עושה איזה שינוי קשה, יש לו איזה הרגל מגונה שהוא רוצה לעשות שינוי איתו. תקופה מסוימת, הוא עסוק עם זה. הוא חושב על זה, הוא מתאמץ כל הזמן, הוא עסוק עם זה. יש לו כוחות. אחר כך מסיבה כזאת או אחרת, יש משהו אחר שהטריד אותו בחיים. והוא עבר לאותו דבר, מה קרה לאותו דבר? הוא הזניח את הדעת ממנו, הוא לא עוסק בזה, פתאום רואה שאין לו כוחות לדבר, קודם הוא היה מלא כוחות, אין לו כוחות, הוא איבד את המוטיבציה, הכל עבר. למה? בגלל שהוא עכשיו עוסק במשהו אחר, אז הדעת הוסחה, אין לו עכשיו כוחות. במה שאתה עוסק יש לך כוחות, כי אתה מרוכז. אז יש לך מוטיבציה, יש לך רגש, יש לך התלהבות על הדבר, כי אתה עוסק איתו. ברגע שהזנחת אותו, אפילו מסיבות הכי נכונות, הזנחת את העיסוק בדבר הזה, לכן תמיד אנשים רואים שהם מצליחים ליצור שינוי, כשהם מתמקדים בדבר ללא ערב. כשאתה מתמקד בדבר, אתה יכול ליצור שינוי. כשאתה לא מתמקד בדבר, אתה לא יכול ליצור שינוי. כי כל עיסוק אחר מרפא את ההתרכזות באותו דבר, ואז אין דעת, אז אין התלהבות, אין אהבה, אין נרען מהדבר, הכל דורך. כי אין רגש לדבר בלי התעסקות בו. ולכן זה כמובן אומר לנו, כלל מאוד מאוד חשוב, שכשאנחנו רוצים לשנות תהליכים, אנחנו צריכים להתמקד. אדם באמת לא יכול להתמקד בכל. לא יכול להתמקד בכל. הרב הריי"צ מביא שכשאדם רוצה לעשות שינוי, אם הוא יתמקד בכל, הוא לא יצליח בכלום. ככה הרב הריי"צ מביא בכללי החינוך וההדרכה. הוא אומר, אדם צריך לעשות שיקול דעת על מה, במה להתמקד. כי אי אפשר לשנות בבת אחת הרבה דברים. ואז הוא אומר שם הרב, במה אדם צריך להתמקד? באותה נקודה שיותר משפיעה, יותר קשה, יותר חוסמת, יותר הרסנית. תתמקד בה, כי תתמקד בדברים קלים, ולא תתמקד בנקודה יותר בעייתית, אז אתה תשאר מה עם הבעיה הקשה שהורסת אותך. אז אם יש לך, וכמו דוגמה, יש לאדם מבחינה גופנית, זו בעיה מאוד בעייתית, מסכנת אותו, אז הוא במקום, זה קצת קשה לטפל בה, זה די מסובך, אז הוא במקום זה יטפל בה, זה משהו קל ברגל שלו. נחמד מאוד, אתה מטפל בזה, זה יותר קל להתמודד עם זה, אבל את הבעיה הרסנית אתה לא התמודדת איתה. לכן צריך תמיד לבחור את הדבר היותר מהותי, את הדבר היותר חשוב, שיותר חוסם, כל אחד לפי עניינו, מה הדבר שיותר קשה. אבל את אותו עניין שהוא יותר קשה ויותר חוסם ויותר מזיק, בו להתמקד, להתמקד בו, להתרכז בו, ולהתמקד בו זה אותו סוד של לא להשיח את הדעת. העיסוק עם הדבר יותר ויותר, הוא ייתן את הכוחות לפעול. אז בואו נסכם את הכללים שעכשיו למדנו, שנוכל ללכת לשלב הבא. אז הכלל הראשון ודאי שחייבים ללמוד. כי אם אתה לא יודע מה נכון להיות, אתה גם לא תוכל ליצור שינוי, אז אתה חייב חוכמה ובינה. זה השלב הראשון. אבל אחרי שאתה למדת מה צריך להיות, אתה צריך לבחור. אצלי, הנקודה החשובה, בבית מקדש שלי, חסר לי הבירור, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. חסר לי החלק החיצוני, איך מתייחסים אל העולם. אצלי חסר לי השמחה, אצלי חסר האהבה, אצלי חסר התקשורת, הדיבור. כל אחד במקום שבו זה הנקודה שהוא צריך להשקיע בה יותר. הנקודה יותר חשובה. עכשיו, את אותה נקודה שיותר חשובה, שהיא הנקודה שלך, שכרגע לפחות איתה אתה צריך להתחיל, בה צריכים להתמקד. זאת אומרת, בה צריכים, המילה להתמקד פירושה לרכז את הדעת ולהתעסק. איך מרכזים את הדעת? חפש תמיד ללמוד על זה. וקודם כל, תלמד עניינים שקשורים לדבר הזה. עכשיו, מצאת משהו שייך עם העניין הזה שעוזר לך בהבנה שלו. תפסת איזה רעיון, עניין, פרק, אתה צריך להגיד, זה שלי. זה שלי פירושו, אני ממשיך ללמוד הרבה דברים נוספים, לתפוס רקע כללי, אבל על זה אני חוזר ללא ערב. אותו אני מצלם לי, קורא לי פעם ביום, ופעם ביום קורא את זה, ואחר כך חושב על זה עוד ועוד. כשאדם יעבוד בצורה כזאת, בתקופה, יתמקד בדבר, יחשוב עליו, יעסיק את המחשבות שלו יותר ויותר, וינסה כמובן, זה לא רק עונה, צריך להגיד עוד כלל מאוד חשוב, שפעמים טועים בו. ההתמקדות הזאת, היא לא שטחית בלבד. זאת אומרת, כשאדם חוזר על משהו עוד פעם, זה לא רק שהוא אומר, טוב, אני קורא את זה ככה שטחית, כי שטחית פירושו, אתה לא נכנסת לזה, לא הזדהית איתו. החזרה על אותו עניין פעם אחרי פעם, זה דווקא מתוך אכפתיות האמיתית, או בלשון של החסידות, מתוך העמקה. להעמיק. הכלל, ככה מובא בחסידות, שדעת זה כוח העמקה בדבר. זאת אומרת, לדעת משהו זה להעמיק, זה כאילו להתחבר פנימה אליך. אז כשאתה קורא את הדבר הזה, תקרא אותו כל פעם עם תשומת לב חדשה, והתגלו לך דברים חדשים בדבר, דברים שלא שמת אליו, גם את הדבר ששמת לב אליו, כשאתה קורא אותו עוד פעם בתשומת לב חדשה, אתה מוצא בו עומק חדש שלא שמת לב לפני זה, אתה מוצא בו עוצמה חדשה שלא מצאת לב לפני זה. כשאתה עוסק עם הדבר בהעמקה, הוא ודאי משפיע לך, כי זה עצמו, העמקה הזאת, היא עצמה הביטוי הזה של אותה הזדהות פנימית. אז לכן, על פי העיקרון הזה, העיקרון שעכשיו הזכרנו אותה, הדרך ליצור שינוי רגשי עובר דרך השכל. אבל הוא עובר דרך השכל, בייחוד עובר דרך החוכמה והבינה, אבל הוא בייחוד עובר דרך הדעת. וכמה שאתה יותר משתמש בכוח הדעת, אתה יוצר את אותו שינוי רגשי. עכשיו, עד כאן זה המושג הכללי, איך משנים רגשות. עכשיו, על פי זה אני רוצה...
כל כמה זמן זה לוקח?
דבר שני, שנייה. נענה שאלה. אבל זו אותה שאלה. כמה זמן זה לוקח? השאלה היא, כשאני רוצה לצאת לחדג מה הכוונה, מה זה קרה כמה זמן זה לוקח? כמה זמן לוקח הכוונה שאחרי שתתרכז בדבר, ואחרי זה כבר לא תצטרך להתעסק בו בכלל? זה השאלה? אז אני אסביר. יש דבר שאנחנו לא צריכים להתעסק איתו, זה דבר שנכנס להרגל. הדבר היחיד, זאת אומרת, אם יש לי הרגל מסוים, שלילי. אם אני עכשיו רוצה לצאת מההרגל השלילי הזה, כדי לצאת, אני צריך עכשיו לעשות אחרת. בשביל לעשות אחרת, אני צריך שיהיה לי חשק לעשות אחרת, ולהרגיל את עצמי אחרת. אחרי שאני אתרגל אחרת, וזה ייכנס להרגל חדש, אם זה נכנס להרגל חדש, אני לא צריך להתעסק בדבר הלאה, כי ההרגל שולט עליי. הרגל על כל דבר שלטון, כיוון שההרגל שולט עליי, אם התרגלתי באמת למשהו חדש, אז אני כאילו ההרגל, זה ההתעסקות התמידית שלי, כי מה הכוונה ההרגל? אני חייב לפעול ככה, זה קורה לי לבד, אוטומטית. אני התרגלתי, אז זה קורה לי אוטומטית. ואז אני כבר לא צריך להתעסק עם זה, כי התרגלתי אחרת. אז דברים שהם קשורים עם התרגלות, כמה זמן זה לוקח? עד שאני אתרגל. ההרגל החדש לוקח זמן, אבל אחרי שאני אתרגל כהרגל, לא צריכים להתעסק בזה יותר. אבל דברים שהם לא שייכים להרגל, אלא שייכים להרגשה. הרגשה, אין הרגשה בלי התעסקות בדבר. מה זאת אומרת? מקום של הרגשה פנימית, אני חייב מודעות סביב ההרגשה. למשל, אני לא הייתי מסוגל להיות שמח. אז ישבתי והתבוננתי והתעמקתי בזה עוד ועוד, למדתי את העניינים, לא ביום אחד, עד שהפנמתי, עד שהזדהיתי, לקח זמן, ואחרי הזמן הזה נפתח הלב, ברוך השם, לשמחה. עכשיו, השמחה זה רגש, זה לא הרגל, זה ביטוי של מקום פנימי. עכשיו, מה יקרה אם אני אפסיק לחשוב על דברים המשמחים? אפסיק לחשוב. השיח דעת מאותם דברים משמחים, אחרי זמן אז הכוח שמניע לי את הרגש לא יפעל, אז באופן טבעי, במה אני אתעסק, בתודעה שלי, בדברים שהם לא כל כך מסמכים, אז אני שוב אפול לרגש חדש. זאת אומרת, הזדהות רגשית חיובית, רגש מחייב עיסוק תמידי. הרגלים זה כבר טבע, אתה לא צריך להתעסק עם זה, כי ברגע שזה הרגל, ההרגל שולט עליך. וזה ההבדל הגדול בין הרגלים להרגשות. הרגשות, עולם הרגש, צריכים תמיד להאיר אותו, לנפח אותו, כאילו להזין אותו. זה כמו למשל, אדם ישאל, כמה פעמים בשנה, מתי אני צריך להפסיק לאכול? אני צריך להפסיק לאכול. היום אני אוכל כדי לחיות. אוכל. במתי אני צריך להפסיק? כמה זמן אני צריך לאכול? אחרי חודש אני אוכל, שנה אני אוכל, 10 שנים אני אוכל, 20 שנה אני אוכל, מספיק. מתי אני אפסיק לאכול? אז מה התשובה לזה? תפסיק לאכול, תפסיק לחיות. כי האוכל מזין לך את החיים. זה הגבי החיים. וזה אתה לא יכול להפסיק. זה דבר שמזין, אותו דבר רגש. להזין רגש, רגשות צריך תמיד להלעית אותם. זאת אומרת, אדם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו אוהבים. לפנות. אבל אם האהבה לא נזין אותה על ידי מודעות, על ידי התעסקות בדבר, על ידי מחשבה במעלות של השני, לא נעסוק בזה, כיוון שאהבה זה לא הרגל, אהבה זה רגש, אם לא נתעסק בה, לא, כאילו לא נעיר אותה, לא נעורר אותה, היא תהפוך להיות מסותרת, נסתרת. זאת אומרת, היא תהפוך להיות, היא תשאר ככה, אי שם נעלמת בעמקי התודעה, אבל בגלוי היא לא תהיה גלויה, אם היא קיימת בך בעמקי התודעה, היא תשאר שם נעלמת, אבל בגלוי לא תוכל להיות. למה? כיוון שזה רגש, צריכים להעיר אותו כל הזמן. אז זה ההבדל. בעולם הרגשי החיובי זה לא צריך להטריד אותנו כל כך, כמו שאנחנו לא כל כך מוטרדים שאנחנו צריכים לאכול כל החיים. זה לא בדיוק מטריד אותנו, שאנחנו צריכים לאכול. זה לא נקרא מעמסה. דעת אמיתית. כן, דעת אמיתית, זאת אומרת, המקום שאליו אתה מחובר, שאיתו אתה עוסק והוא מחייר אותך, נותן לך רגשות חיוביים, נותן לך גישה חיובית, אתה לא צריך להיות מוטרד שאתה צריך להתעסק עם זה תמיד. ההפך, כי כמה שתתעסק בזה יותר, ככה אתה תחיה יותר. כמה שתתעסק בזה יותר, ככה העולם הרגשי שלך יהיה בריא ושלם יותר. אז זה לא נורא שאני צריך כל הזמן להתעסק ולהיות שמח. אני לא צריך להתרגל, כאילו להגיד, מתי אני אתרגל וזה כבר לא יצריך להתעסק עם זה. לא, שמחה זה כוח חיים אמיתי, גישה נכונה, לאהוב זה כוח חיים אמיתי. צריכים כל הזמן להתעסק ולהעמיק את הדעת באותם עניינים שמעוררים לנו את אותו כוח חיים. מעשים שקשורים עם הרגל, אפשר לא להתעסק בהם כל הזמן, כי זה רק הרגל, אבל גם פה צריכים לדעת את המגבלה. כי מה המגבלה? כשאתה עושה דבר עם הרגל, אתה כמו מכונה. זה מאוד מאוד חשוב. זה טוב שיש לך הרגלים טובים, אבל אין מוכחות של האני שלך בעשייה. ואז זה כבר מתלונן הנביא, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים למודעים. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מה זאת אומרת? אתה, הם יראים אותי, אבל כמה הרגל. מה זה הרגל? הוא יתרגל לקום בבוקר, והוא יתרגל לפתוח את הסידור, והוא יתרגל להגיד את המילים בסידור, הוא יתרגל, והוא אחר כך חושב, אמרתי אותם או לא אמרתי אותם? כנראה אמרתי, והוא המשיך הלאה, הוא רגיל. וכך הוא עובר את החיים בתוך הרגל, הוא עושה מעשים, אבל אין שם נוכחות פנימית. ואז הוא יתרגל אולי להגיד מילים יפות, הוא יתרגל להגיד מחמאות, הוא יתרגל, זה מצוין. שזה יוצא לו אוטומטית ולא יוצא לו אוטומטית כללות מהפה. זה כבר טוב. אבל, זה רק משהו חיצוני, שהוא טוב שזה הרגל טוב, כי אוי ואבוי אם היה הרגל רע. זאת אומרת, הרגל טוב הוא מאוד חיובי, כי יש לך בסיס יציב. אבל, האני האמיתי של האדם, לא נוכח במקום של ההרגל. כי מה נוכח במקום של ההרגל? איפה? רגש. ורגש אי אפשר להתרגל אליו. אין הרגל לרגש. רגש צריך להעיר אותו. כן? זאת אומרת, ברגע שרגש הופך להרגל, זה שהוא הופך להיות אוטומטי. אין שם נוכחות אמיתית. אז רגש אמיתי צריך תמיד להעיר אותו, להזין אותו באופן פנימי, על ידי אותה מודעות. ולכן, בניגוד לתיאור שתיארתי כרגע, כמה פעמים ביום האדם מתפלל? שלוש פעמים ביום. נוסיף לזה קריאת שמע על המיטה ארבע. נוסיף לזה בהפרדה את ברכות השחר בבוקר, שהוא מתחיל, אז זה חמש תפילות. בסדר, יש לנו עוד כמה ברכת המזון וכו'. מה אני אומר שם בתפילה? מה אנחנו אומרים? אותם מילים בדיוק. קצת משעמם. קצת משעמם. המילים האלה, אין שם רעיונות... שנייה. אין שם רעיונות חדשים. נכון? כי אנחנו אומרים בדיוק את אותם מילים. אין שם רעיונות חדשים. כן, למה זה כל כך צריך להיות לא משעמם? כי זה רגש. ורגש פירושו, העבודה, תפילה זה עבודה שבלב. ורגש פירושו, שכדי להרגיש, שזה צריך להרגיש כל פעם מחדש. כמובן גם כל פעם, ככה מובש, אין תפילה דומה לחברתה. כי כל מצב בחיים, התפילה צריכה להיות בדיוק אותה תפילה כמו חברתה, אותם מילים, יש עניין לדקדק בדיוק באותם מילים, בייחוד בנוסח המדויק שהאדמו"ר הזקן, נגיד בדיוק את הנוסח. אז ודאי, ודאי שהמילים עצמם הם אותם מילים, אבל הלב, הרגש, אתה משתנה כל הזמן, המציאות משתנה כל הזמן, ההתמודדויות שלך משתנות כל הזמן, הרגש הוא עולם שונה כל הזמן. ולכן תפילה, אם אתה חושב שמה שהעיקר שם זה להגיד את המילים, אתה בכלל לא נגעת בתפילה. כי כל העניין של תפילה זה עולם פנימי של הרגשה, זה כמו אותו מזון, שזה עולם פנימי של הרגשה, וכיוון שזה עולם פנימי של הרגשה, אתה צריך כל פעם מחדש להבהיר את הלב, לעורר את הלב, להתייצב נכון, ואז התפילה כעבודה רגשית זה תהליך שמשתנה כל הזמן, ולכן כתוב, נתן את הדוגמה של התפילה, זה הסיבה שנובעת במאמרי החסידות, שהעיקרון של תפילה, המהות של תפילה, זה עבודה על כוח הדעת, דווקא. מה שהסברנו מקודם, תפילה זה עבודה על הדעת. זאת אומרת, תפילה, כל תפילה צריכה כוונה, כל מעשה צריך כוונה, אבל כל העניין של תפילה, כל העניין של תפילה זה בעצם עבודה של ההרגשה הפנימית. ולכן זה עבודה על הדעת. עכשיו, זה עצמו גם צריך ללמד אותנו, עכשיו, דווקא בזה נסיים להיום, וזה עצמו, איך שחכמים סידרו לנו את התפילות ואת הברכות, ואנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו מפתחים רגש גם בכללות החיים. כמו שתפילה, יש לך את הנוסח הקבוע, שאותו אתה קורא חזור בוקר, ערב, בוקר, צהריים, ערב, לילה, אתה קורא אותו כל הזמן, כי בו אתה מוצא את הרגש, אתה צריך כל הזמן לעורר מחדש, כי זה רגש, כלפי הקדוש ברוך הוא. ככה יש את אותם מילים, את אותם פרקים, אותם שיחות, אותו עניין, אותם נקודות, כל אחד לפי עניינו, שבהם הוא זקוק לבנות את העולם הרגשי שלו, בבית, כלפי השני, שזה לבנות את המשכן שלו, כל אחד בחיים שלו, בצורה היותר נכונה ויותר שלמה, ואת אותם פרקים, חלקים, שנוגעים לו במיוחד, הם צריכים להיות כמו התפילה שלו. לחזור עליהם, כמו שהסברנו, בוקר, צהריים וערב, להתחבר אל התוכן, לא לחזור עליהם מבחוץ. כמו שאת התפילה, אם תחזור מבחוץ, אז תתרגל, כמו שאמרנו, אם תגיע העמקה, אז כמו שהתפילה שאתה תגיד אותה, ואתה לא יודע אם אמרת אותה, גם אחר כך תגיד, כן, אותה שיחה שהכי נוגעת לי, אני כל פעם קורא אותה, אבל לא קראתי אותה או לא קראתי אותה, אז אם קראת אותה, לא קראת אותה, היא ודאי לא תשפיע עליך, כי זה הרגל. אבל אם אתה כל פעם עם תשומת לב, אל תעש תפילתך קבע, אלא תחנונים. אם אתה כל פעם תסתכל על אותם רעיונות, תשמע את אותם דברים, עם תשומת לב עמוקה, אתה תקבל מתוכם ההזדהות שתיווצר לך, שזה כוח הדעת, ההזדהות שתיווצר לך עם המקום החדש שאותו אתה רוצה לשנות, ההזדהות התמידית הזאת היא המפתח לכל השינוי של העולם הרגשי. ואז, פה חוזרים לתחילת השיעור, אם יש לך עבודה כזאת, שהיא לא קלה העבודה הזאת, של לשנן ולהתרכז בדעת, אם יש לך אותה, אתה עושה אותה הכוונה, השינוי הרגשי הוא קל. זה מה שאומר משה רבנו לעם ישראל. מה השם לוקח את שואל ממך כבר? כי אם נראה, בסך הכל עוד תשנה את הרגש. אז כמו שאמרנו קודם, מה אומר? זה דבר קל. כן, אם יש לך דעת, אם תתרכז בזה כל הזמן, זה יהיה קל. אבל אם לא תתרכז בזה, אם לא תתעסק בזה כל הזמן, ממילא זה יהיה בלתי אפשרי אפילו. גם קשה, אבל יותר מזה, גם בלתי אפשרי. לכן, כשעסוקים באופן כללי, לעשות שינויים פנימיים, לשנות מודעות, לעשות שינויים פנימיים בתוכנו, בתוך תהליכים, לבנות בית אמיתי, בניין בית מקדש, כמו שדיברנו בשבוע הקודם, שבו מחולים דברים כמו שצריך, כל שינוי פנימי ואמיתי מחייב את משה רבנו, מחייב את כוח הדעת. אם יש אותו, את כוח הדעת הזה, השינוי נהיה קל. אין אותו, השינוי נהיה קשה, אז תמיד צריך לדבר על זה, לעסוק בזה, ובמיוחד שנמצאים בשבוע שחל בו זין אדר, שזה הכוח המיוחד, יום ההולדת של משה רבנו, המזל גובר, ובכלל חודש אדר, זה הזמן להתחזק בדבר הזה, ולקחת את היסוד הזה, שצריכים כמובן לחזור עליו כל הזמן, לקחת את היסוד הזה, ואיתו לגשת לאותן התמודדויות, כל אחד בעולם שלו, אותן התמודדויות פנימיות שאנחנו צריכים לשנות, ואם נלך עם היסוד הזה, ודאי שגם נצליח.